ואז אני כאילו אומר, לא יכול להיות שעמית באמת עונה לי לפני שאני שואל, משהו כאן כנראה לא בסדר.
קודם כל ודאי, הרי ידוע שאני ניחנתי ביכולת נבואית.
אני חושב שזה יותר קשור ללולת זמן.
פתאום, אני הדתי בחבורה, לי יש נבואה.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצאים איתי איתי חורב.
אלן.
ועמית בלום.
אלן אלן.
אנחנו מקליטים איזה פרק מיליון לדעתי. בלא קריטי.
אי אפשר לדעת.
וזה בעלינו. די מרגש, כי אני לא חשבתי שאנחנו נגיע לפרק מיליון. אה לא, זה 57.
כל כך מהר.
בסדר, 57 זה קרוב למיליון.
זה בדרך.
בהחלט. מה זה? מה הגניב אתכם במשחקי תפקידים? עמית, מה הגניב אותך במשחקי תפקידים השבוע?
אז קודם כל, הייתי בהרצאה של ערן אבירם על... סיעות, כן, רן אבירם, היוצרים של על כתפי גמדים, והנושא של ההרצאה היה על סיעות פוליטיות בעולם המערכה שלך, ואיך להכניס אותם בצורה אמינה יותר, ונגיד כאילו טובה יותר, כאילו למשחק ולשחקנים ולסיפור, ואיך להכניס כאילו את השחקנים, איך כשהשחקנים יפגשו את זה בתוך המשחק, אני כמעט בטוח שזה הוקלט, ויש מצב ש... כאילו, אם יש ואני אוכל להשיג לינק, אז אנחנו עושים את זה בהערות של הפרק, ופשוט בהערות של הפרק, ופשוט תשמרו את ההרצאה, כי היא ממש מגניבה. ויש שם מלא דברים ומלא רעיונות כאילו ממש מגניבים לאיך להכניס סיעות פוליטיות למשחק שלכם. אז go for it.
מעולה, מעולה.
וזה ממש הגניב אותי. ודבר שני, חוזרים משחקים פיזיים עם הקבוצה שלי.
טוב. מרגש ביותר.
אתם כבר מחוסנים נגד הווריאנט הוונצואלני?
כן, כרגע מה שמעכב אותנו זה פסח, יעבור פסח והחופש של הילדים, ואז יחזרו המפגשים הפיזיים עם הקבוצה שלי. אבל זה ממש מגניב אותי.
יפה מאוד. תראה, אני רוצה להגיד לך אבל משהו, בקבוצה שלי, מאחר שאנחנו משחקים ונור כרגע, אז בוונור נותנים נקודות ניסיון בסוף המפגש, על בסיס כל מיני דברים שקרו במפגש. ועיקרון ידוע זה שאתה לא יכול לקבל על אותו דבר נקודות ניסיון פעמיים. נשמע לי שאתה כרגע עשית את זה בעצם. כי זה מה שאתה, כי העניין הזה של רן אבירם, אתה אמרת אותו בשבוע שעבר, וגם השבוע.
קודם כל, אחד אמרתי על זה שיש הרצאות בכלל של...
אני צוחק.
אני לא זוכר של מי הם, של הכבשן? של האגודה? מישהו עושה את זה, כבשן דפוס.
הם קראו לזה כבשן ה...
כבשן נשמה.
כבשן הדפוס.
כן, כבשן הדפוס, זכרתי את זה. אז זה היה אתמול בכלל על זה שיש הרצאות כאלה. עכשיו הגניב אותי...
של גיבורים.
כן, הוצאת גיבורים. ועכשיו דיברתי...
אנחנו מקשר למשהו.
ועכשיו דיברתי על זה ש...
לפייסבוק שלהם. תעקבו אחרי הפייסבוק שלהם.
כן, ועכשיו על זה שבכלל שהייתי בהרצאה, שזה הגניב אותי, וחוץ מזה חזרה למשחקים פיזיים, שזה בכלל מגניב.
זה מעולה. יפה, יפה. מה, איתי, מה אצלך?
אצלי לא היה משהו מיוחד במשחקי תפקידים השבוע, אבל...
תתאמץ.
אני אמרתי אבל. אני לא אמרתי אבל. לנגן לא יעזור עכשיו. אבל לבן שלי היה יום הולדת השבוע. והוא לא ידע מה הוא רוצה לקבל במתנה, זאת אומרת, הוא יודע מה הוא רוצה לקבל במתנה, אבל זה היה משהו עם מסך, ואני חושב שיש לו כבר די ויותר מסכים. ואז אני לא זוכר אפילו איך זה קרה בדיוק, אבל הוא גילה שאמור לצאת מתישהו בעתיד משחק התפקידים Tales of Zadia, המשחק המבוסס על הנסיך הדרקון, והוא אמר, זה מה שאני רוצה, מתנה ליום ההולדת. ולכן...
של מי זה, אתה יודע?
וואו. אני יודע שזה מבוסס על שיטת קורטקס, שהייתה... מתישהו של טרייסי היקמן? לא, של מרגרט וייס, סליחה, לא של טרייסי היקמן. אבל אני לא יודע אם היא כתבה אותה בעצמה או שהיא קיבלה אותה מאיפשהו, אני גם לא חושב שהיא מעורבת במשחק הזה ספציפית, אבל זאת השיטה שעליה רץ מרוויל הרואיק שהוא היה של מרגרט וייס. כן, אז עשיתי הזמנה מראש, ויום יבוא, ובאיחור ניכר הוא יקבל את מתנת יום ההולדת שלו, ואז אני עדיין לא בטוח אם אני אריץ לו ולחברים שלו, או שאני אכריח אותו להריץ לו ולחברים שלו, זה נשמע לי יותר מגניב.
זה יעזור אם אני אגיד שזה Tales of Zadia, The Dragon Prince Role-Playing Game, produced by Fandom Inc. ולייסנס מוונדרסטורם. מי כתב את זה?
כן, זה החברה של קורטקס פריים, אני לא יודע מי בדיוק זה, אז אתה אומר שזה קשור למרגרט וייס?
לא, אני אומר שהיה משחק אחר שמבוסס על קורטקס שקשור למרגרט וייס, זה שם המשחק של הגיבורים של מרוויל.
הבנתי, לא, אז קורטקס זה פשוט, זה החברה הזאת, פנדום ככה קוראים לה, אני רואה פשוט, אני באתר שלה פשוט בשנייה הזאת. מה שהגניב אותי השבוע במשחקי תפקידים, זה מספר דברים, כתבתי לעצמי אותם ואנחנו עכשיו נפתח אותם כי אני לא זוכר. אז ככה, דבר ראשון שמאוד מאוד מגניב אותי וקצר, זה שאתם בטח זוכרים מתחילת דרכנו, אולי חלקכם זוכרים, שהייתי כל הזמן מדבר על אני מנחה ילדים פה, אני מנחה ילדים שם וזה, ודבר הזה נעלם לחלוטין מחיי, כי קבוצת הילדים, חברות וחברים של הבן שלי, הפסקנו את המפגשים בעצם עם פרוץ הקורונה לחיינו, ואנחנו חוזרים לשחק עוד שבועיים.
חזרה למפגשים פיזיים, ייי.
כן, כן. והקטע הוא שאנחנו רוצים להמשיך את הקמפיין שאנחנו עצרנו לפני שנה. ואני לא זוכר. היינו באמצע קרב בקמפיין פלאים. קרב די קריטי. אבל כאילו התחלתי לדבר איתם עם הילדים ככה על הדרך. וזה, ואני לא זוכר כלום, והם לא זוכרים הרבה. עכשיו, יש לי דברים שרשומים, אבל הרבה דברים גם לא רשומים, אתם יודעים. אני לא רושם הכל, אני רושם דברים שאני חושב שאני לא אזכור בשבוע
אתה
הבא.
אתה לא רושם הכל?
לא בעוד שנה.
אתה?
מה?
מכל האנשים, אתה דווקא לא רושם הכל? אני בהלם.
לא, אני לא רושם הכל, מה פתאום? אני רושם הרבה, לא, אני רושם הרבה, אם כי לדעתי בקמפיין הזה באמת רשמתי מעט, כי היה לי קצת, אני חושב שהיה לי קצת קשה לעקוב, והם קצת הרבה. כן? זה הקמפיין עם 7 ילדים, וזה הולך להיות קשה להמשיך את זה, אבל אני רוצה, כאילו, אני רוצה להמשיך, אז אנחנו נתמודד.
אני ארים שאל את זה היה סרקזם. יכול להיות שפספסת את זה.
מה?
השאלה של איתי, השאלה של איתי הייתה שאלה בסרקזם. אז אני ארים שאלת, כי יכול להיות שפספסת את זה.
טוב, זה מוזר, אני חושב שהוא לא קורא אותי נכון, אז איתי, אני רושם הרבה. יש לי נגיד, כאילו, בקמפיין הנוכחי, יש לי רישום על כל דמות בלי שחקן, פחות או יותר. זה נכון שיש הרבה דברים שאני זוכר בעל פה, אבל גם מסתמך על מה שהשחקנים כותבים לי, הסיכום המפגשים שלהם. זהו, אז זה דבר אחד, והוא היה אמור להיות קצר, זה קצת התארך, ובכלל אנחנו מדברים פה המון. עכשיו, הדבר השני, אני נתקלתי בפודקאסט, אני בגדול, זה ככה, אני חיפשתי actual play של Dream Askew. Dream Askew, שאני נתתי לו תרגום זמני של חלומות על הצד, משחק של Avery Alder, המפתחת של השנה השקטה, ושל עוד משחקים, של Monster Hearts, אני מאוד מחבב אותה ואת המשחקים שלה, וזה המשחק הכי חדש שלה בעצם, הוא כבר גם כן לא סופר חדש, כבר 3 שנים או משהו כזה, ומאוד רציתי לשמוע אנשים משחקים בו, כי הוא קצת, הוא די שונה ממשחקי תפקידים אחרים, בין השאר הוא משחק בלי מנחה, שמאוד מאוד יושב על הדפי דמות, על ה... פלייבוקים של השחקנים, ואין בו קוביות גם, לא מגלגלים בו קוביות. רציתי לשמוע מישהו משחק בזה, ואז חיפשתי, ואז מצאתי פודקאסט ממש ממש נחמד, שנקרא Tabletop Potluck, וזה פודקאסט שמה שהם עושים זה שכל פעם הם לוקחים איזשהו משחק, ומשחקים בו כמה סשנים, ואז הם עושים שיחת סיכום, על מה שהם אהבו ומה שלא, וזה אדיר. פשוט שמעתי עכשיו כאילו... סדרה של מפגשים, הם גם עושים פרקים קצרים כאלה של חצי שעה, אז שמעתי עכשיו, אני לא יודע מה, ארבעה פרקים כאלה, ואת הסיכום שלהם על המשחק הזה. וזה היה ממש נחמד, ואז יש להם עוד כל מיני משחקי אינדי כאלה, ואז גם הם עושים סדרה על מבוכים ודרקונים מהדורה 5.
מה זה?
אבל כמשחק אחד בתוך בדיוק העניין. הנה, תראו, עוד משחק בעולם משחקי התפקידים, לא המשחק היחיד.
אבל אפשר להריץ בו הכל.
לא שמעתי עדיין את הפרקים האלה שלהם, אז... אז קישרתי גם לפודקאסט שאני ממליץ עליו בחום, הוא מגניב, וגם למשחק, וזהו.
הם שיחקו נוסעות על הפיד?
לא, לא ראיתי שם נוסעות על הפיד. איזה דברים מעניינים נוספים יש שם? יש שם כוכבים אינספור, יש שם כל מיני דברים נחמדים. 7C, הים השביעי, הם משחקים בשבועת הברזל, יש להם בשבועת הברזל. דלטה גרין, יש פה מלא דברים. עולם האפוקליפסה. קיצור, נראה נחמד.
מה שכן, אבל אני בכלל לסעיף הקודם, קראת לזה חלומות על הצד, זה לא...
חלומות באופסייד.
חלום עקום, או חלומות בעוקם.
כן, חלום על העוקם.
חלום בעוקם.
כן, אבל
העניין... החלום שלך בנבדל.
אבל העניין הוא שזה... המשחק הזה זה מגיעים שני משחקים יחד, כן? יש את Dream Askew ויש את Dream Apart. ואז אמרתי שאפשר לתרגם את זה חלומות על הצד וחלומות בנפרד, אבל אבל יכול להיות שאפשר לשכלל את זה, כן? חלומות על העוקם, כן. יש מצב שזה תרגום טוב יותר.
חלומות על העוקם וחלומות בדד.
כן. לענייננו, אנחנו ככה עשינו כל מיני גישושים אחר שאלות, והגיע אלינו לא בדיוק שאלה, יותר כמו איזושהי אמירה שהוציאה מאיתנו הרבה מאוד התייחסויות. אני לא אשתף את שם השואל או השואלת, אנחנו אפילו לא יודעים אם זה שואל או שואלת, כי לא ממש הצלחנו לייצר אינטראקציה רציפה, אבל זה היה מספיק מעניין. פשוט האמירה הפשוטה הזאת, האמירה היא, כתבתי סיפור רקע ארוך מדי, לדמות שלי, והמנחה לא קרא אותו. וחשבתי שזה יכול להיות מעניין לדבר בכלל על כל הדבר הזה של סיפורי רקע. איפה זה נכנס במשחק שלנו, איפה זה יכול להיכנס, ואיפה זה נכנס במשחקים בכלל, במשחקי תפקידים, מה הפונקציה של זה בדיוק. וזהו, עמית. מה אתה אומר על סיפורי הרקע? ארוכים מדי, קצרים מדי, או בכלל?
אז ככה, קודם כל, מבחינת סיפורי רקע, סיפורי רקע זה, נקרא לזה, תמרורים למנחה. השחקנים בעצם מספרים למנחה דברים שמעניינים אותם, דברים שהם רוצים לראות בעולם המשחק, דברים שהם רוצים לראות ושתהיה להם אינטראקציה איתם. זה... בעצם דברים, איך אומרים, זה לעשות חיים קלים למנחה. ששחקן אומר שיש, שהדמות שלו מגיעה מאיזה בית הצולה אחד, ויש לו סכסוך עם בית הצולה אחר, בעצם השחקן אומר, אני רוצה לראות את הסכסוך הזה בין בתי הצולה, אני רוצה לראות איך כשאנחנו נהיה במהלך המשחק, פעולות שאנחנו נעשה, ישאלו אותנו מאיזה בית הצולה אנחנו באים, ישפיעו על בתי הצולה השונים. אני רוצה לראות סוכנים שמחזיקים, איך אומרים, במידה והחבורה הגיעה לתקרית אלימה כזו או אחרת, פתאום הם מוצאים על אחת הגופות סמל שמשייך אותו לאחד מבתי הצולה. הם רוצים לראות את הדבר הזה קורה במהלך המשחק. אין שום סיבה להתעלם מכזה דבר, כי הדבר הזה זה פשוט... זה זהב למנחים, זה פשוט לא צריך לחשוב יותר מדי, כי השחקן נותן לך ואומר את מה שמעניין אותו. בנוסף, מבחינת סיפורי רקע, לדעתי הזכרנו את זה בעבר, אבל חשוב מאוד גם מבחינת השחקנים, הדמות במיוחד, במשחקים שמתחילים מההתחלה, כלומר, הדמויות לא מתחילות כבר עם היסטוריה, אלא מתחילות מההתחלה, חשוב לזכור, הדמויות הן יותר... פסיביות בסיפור הרקע. הדברים קורים סביבם. הם יכול להיות ילדים, הם יכול להיות, לצורך העניין, אם דיברנו על בתי הצולה, אז יכול להיות שאחת הדמויות היא הנסיכה באותו בית הצולה, אבל הנסיכות בבית הצולה זה לא, מה שנקרא, לא נתנו ללכלך את הידיים. היה להם את השומר ראש שלהם, הוא עשה את העבודה המלוכלכת. היו להם את כל המשרתים שלהם, שהם דאגו לדברים שהשתבשו, הדברים שקרו מסביב. אבל מבחינת הדמות עצמה היא יותר פסיבית, והדברים שקורים מסביב דוחפים אותה לצאת למסע שלה. זה בעצם מה שמוביל בכלל לצאת לסיפור רקע. הסיפור רקע אמור בעצם להוביל להתחלה. הוא לא אמור להיות אחרי זה, עד שסיימת את הסיפור רקע, את הדמות בדרגה 5, או המקבילה של זה. זה לא הכוונה. זה בתור הקדמה. עכשיו, מבחינת, אם המנחה לא קורא או לא מגיב לסיפור הרקע, אז צריך להבין למה. האם המנחה עמוס? מה לעשות? כולנו אנשים עסוקים. ואז יכול להיות שיהיה יותר פשוט להרים טלפון ולנהל שיחה על הדברים האלה. האם הסיפור לא תואם את עולם המערכה? אין מה לעשות, אבל להביא, זה יכול להיות שזה נשמע ממש מגניב שאת הדמות שלך הביאה חללית חייזרית מהעתיד, אבל יכול להיות שזה שובר את עולם הפנטזיה הגבוהה שתכנן המנחה למשחק הזה. זה הכל עניין של התחשבות ותקשורת בין המנחה לבין השחקן. ובנוסף, במידה ובכל זאת קלו כל הקיצים ולא מצליחים להגיע לאיזשהו עמק השווה, אז בסופו של דבר השאיפה היא זה, קחו את סיפור הרקע שלכם, תזקקו אותו לאחת עד שלוש נקודות חשובות, מה שחשוב לכם באמת, כי יש בסופו של דבר בסיפור רקע, במיוחד אם הוא כתוב הרבה מאוד פלאף, לזקק אותו לכמה נקודות חשובות, ואז או להעביר למנחה ולהגיד לו, הנה 1, 2, 3, אני רוצה לראות במשחק, או תוך כדי המשחק, in play, להוביל ל-1, 2, 3. כי בסופו של דבר זה מה שאתה רוצה לראות במשחק. המנחה יבין שאלה ההוקים, אלה הקרסי העלילה שהדמות שלך הולכת אחריהם. עד כאן.
אני רוצה להגיד ש...
כן,
זה לא... לא בהכרח, טוב, אוקיי, נתחיל ממשהו אחר. קודם כל צריך לעשות איזשהו תיאום ציפיות. אם המנחה מצפה לקבל חצי עמוד של סיפור רקע, ואז מגיעים אליו עם, היי, כתבתי נובלה על הדמות שלי, לפני תחילת המשחק, מבוסס על סיפור אמיתי, אז אי אפשר לצפות שעכשיו יישב ויקרא את הנובלה הזאת. אבל מה שרציתי להגיד זה שזה לא בהכרח נורא אם המנחה לא קרא את סיפור הרקע, כי אני חושב אחד השימושים העיקריים, לא היחיד, אבל אחד השימושים העיקריים בסיפור הרקע, הוא לאפשר לשחקן להכיר את הדמות שלו, כי בכל זאת אתה משחק בן אדם, אולי לא בן אדם, עם היסטוריה שחי כבר כמה שנים ויש לו אישיות, ואתה צריך איזשהו בסיס להתחיל לבנות עליו. יש אנשים שהם באים בגישה של אני בא עם הדף דמות ודי דף חלק ואני אבנה את הדמות שלי ואת האופי שלה תוך כדי המשחק. אני מעדיף שהשחקנים יגיעו עם איזושהי התחלה, כי אחרת יש סיכוי לא רע שתצא דמות שהיא לא באמת עקבית. אז אם כתבת הרבה סיפור רקע, אתה לפחות יודע מי הדמות שלך ויש לך הרבה בסיס לבנות עליו. ולא לשלוח לי נובלות.
אלא אם כן אחד השחקנים שלך הוא מרגרט וייס או טרייסי היקמן, אז סבבה, אני מוכן.
לא, אני גם לא, אין לי זמן לזה. אני מוכן שיכתבו כמה שהם רוצים השחקנים, לא שקרה לי משהו כזה, אבל
חוץ מזה יש משחקים שבהם תוך כדי בניית הדמות בונים את סיפור הרקע, וזה יכול מאוד לעזור בדברים האלה, כי אז לא צריך לדרוש מהמנחה שיפנה לעצמו זמן לקרוא את סיפורי הרקע של כל הדמויות בנפרד או משהו כזה, אלא יש למשל את פייט, ששם כל אחד מהשחקנים מתאר איזושהי התחלה של הרפתקה, ושני שחקנים נוספים מתארים איך הדמות שלהם השתלבה בהרפתקה הזאת, איך הדברים הסתבכו ואיך הם הצילו את המצב, וככה יש קצת סיפורי רקע וקצת היכרויות בין הדמויות, אבל בקווים מאוד כלליים, שניים, שלושה משפטים כל אחד.
כשאתה אומר פייט, אתה אומר גורל, גורל מואץ, גורל פייט קור, כאילו גורל, אני לא יודע איך תרגמו את זה.
זה קיים בגורל מועץ לדעתי, זה משהו שהוא טכנית חלק מפייט קור, למרות שיש משחקים, אני זוכר משחק מבוסס פייט שבו לא היה את זה, אלא במקום זה המשחק שבו משחקים דמויות ממשחקי וידאו, ובמקום הקשרים בין הדמויות אנשים יצרו לעצמם את כוחות העל של הדמות שלהם או משהו כזה, אבל בעיקרון זה משהו שהוא די קיים בכל משחקי פייט. זה משהו שבעזרתו, שאמור לעזור לשחקנים ליצור את האספקטים של הדמויות. להבדיל, יש את המשחקים, לפחות המשחקים הישנים של עולם האפלה, שבהם הייתה המלצה לשבת עם כל אחד מהשחקנים בנפרד איזה שעה, שעתיים, עם ממש הם נתנו רשימת שאלות, שבו תענו על השאלות האלה ביחד, והנה יש לכם את סיפור הרקע של הדמות.
רמת המחויבות שהמשחקים האלה מניחים לפעמים היא ממש מדהימה.
לא, זה פשוט סשן, אתה יודע, חוץ מזה שאנחנו שיחקנו בזה בגיל 16, אז היה לנו זמן.
כן, לא יודע, אני לא שיחקתי בשום דבר בגיל 16. בגיל 16 לא הייתי מסוגל למצוא אף אחד שישב איתי שעתיים על דבר כזה. אז כן, אולי זה באמת לא היה מועיל במיוחד.
אנחנו צריכים להגיד בזה שתי מילים, מה זה פייט, מה זה אספקט ומה זה, או שדיברנו על זה בפרקים קודמים ו... forget about it.
אנחנו לא, אני לא יודע אם אנחנו צריכים להגיד ספציפית עכשיו, דיברנו על זה בכל מיני הזדמנויות.
אז תשמעו את כל הפרקים.
משחק.
כן.
לא, כאילו, פייט, משחק, תפקידים.
כן, תשמעו את הפרקים.
תשמעו... אפשר לקשר אליו. איתי תשים קישור לפייט.
בסדר.
כן, ומבחינת עולם האפלה, זה עולם האפלה, אני לא, כאילו יש שם שאלות מנחות, נכון? יש שם ממש עמוד של שאלות מנחות.
אני לא חושב שזה עמוד, אני חושב שזה שניים שלושה עמודים, אבל כן.
כן, לא, זה שאלות, ויש שם כאילו את ה... את הקווים...
כמו שאתה רצת לאיתי, נכון?
גרמתם לי עכשיו להוריד מהמדף את הספר החדש יחסית של ומפייר, את מהדורה 5, ואני אבדוק אם זה קיים גם בשיטה הזאת.
עם מבמבר, כי אני זוכר שיש שם את ההרפתקה, יש ההמלצות לכאילו איך לנהל את הסשן הראשון שהוא כאין ההרפתקת קדימון שמכניס אותך לעולם האפלה. כי בגדול עולם האפלה הוא העולם שלנו, אבל טיפה תיקים באפלה כזה.
לא מצאתי את המונח הזה באינדקס של השיטה, אז או שהם ויתרו על זה, או שהם ימצאו לזה שם חדש במהדורה החדשה. רציתי להגיד שיש הצעה של רן אבירם, שאומרת לא, אם יש לכם כל כך הרבה דברים שאתם רוצים להכניס לסיפור הרקע, אז אל תעשו אותם רקע, אלא תגידו שזה העתיד של הדמות, תשבו ותסבירו למנחה לאן אתם רוצים שהדמות שלכם תגיע, במקום להגיד מה היא כבר עשתה.
כן, זאת הצעה מצוינת באופן כללי. אם יש דברים שאתם רוצים, טוב, אני פשוט אתחיל להגיד רגע את ה תובנות שלי יש בנושא, מתקשרות לזה חלקן לפחות. הדבר שאני שומע באופן כללי בפנייה הזאת שלך, כן, של כתבתי סיפור רקע ארוך מדי לדמות שלי והמנחה לא קרא אותו, זה שרצית תקשורת על הדמות והיא הייתה חד צדדית. כלומר, רצית תקשורת ולא נוצרה תקשורת. אז אני רגע מניח בצד את השאלה אם הסיפור באמת היה ארוך מדי או לא, וכל זה אין לי שום דרך לקבוע. אין גם נכון ולא נכון בעניין הזה ארוך. אני הייתי מעביר את המחשבה לשלב הבא, בהנחה שהמנחה כן רוצה לשמוע מה שיש לך לומר, אז צריך לחשוב על סיפור רקע כאיזושהי תקשורת על הדמות, והייתי משנה את הפרספקטיבה מלקרוא את כל הסיפור, כן? שאני, שוב, אני רגע מפריד את הרצון שלך, או של שחקנים ושחקניות באופן כללי, לכתוב סיפור על הדמות שלהם, שזה אחלה בעיניי. באופן כללי, משחקי תפקידים מתקשרים לאיזה עולם רחב יותר של יצירה, וזה כיף ומגניב, ואין שום סיבה שלא. באופן כללי יש קצת בין משחקי תפקידים ל... היי, אנחנו יושבים וכותבים את הפן פיקשן של עצמנו, איזה כיף. אז לכו על זה, זה מעולה. אבל נראה לי ששווה רגע לשים את הדגש לא על סיפור הרקע, אלא על מה את רוצה לומר שקרה לדמות, שהיית רוצה לראות בכל מיני צורות במשחק. מה היית רוצה עוד שיקרה איתה? האם יש דמויות רקע שקשורות לדברים שקרו לה, שהיית רוצה שישתלבו במשחק באיזה שלב? ולהציע את הדברים, האלה, להעלות את הדברים האלה מול, המנחה, כמובן בתוך, הבנה שמן הסתם לא הכל ייכנס ולא, כל הדברים הם אפשריים, אבל כן שזה, שלמנחה חכם וטוב, הדבר הזה הוא זהב טהור. באופן כללי, כל שבב רקע שעולה מ, משחקנים הוא מבחינתי, כשאני מנחה, פשוט משהו שחומר, עבודה נפלא. אני יכול רגע להגיד על מה המקום של סיפורי רקע אצלי, כמעט ואין. אני מתחיל, מתחיל קמפיינים בלי, כמעט שום קריאה לתמציאו לי מראש סיפור רקע לדמות שלכם. באופן כללי אנחנו נוטים להתחיל קמפיינים בקבוצה הביתית שלי אנחנו יושבים לשחק. זאת אומרת, אנחנו יושבים עכשיו לשחק, עכשיו אנחנו יחד נבנה את הדמויות, נבנה אותם בקווים מאוד מאוד כלליים, אנחנו בונים אותם בהתחלה, ואנחנו בעצם עוד לא מכירים אותם, לא השחקנים ולא המנחה, ואנחנו הולכים לגלות את הרקע שלהם בעצם. ופה זה משהו גם לשחקנים וגם למנחות, לתת את המרחב הזה אם זה מתאים לכם, כן? אני לא נגד אם מישהו, הסגנון שלהם זה תביאו לי חצי עמוד, סבבה, אין לי משהו נגד זה, יש לזה שימושים, עשיתי את זה לפחות פעם אחת וזה היה נחמד, כן? היה קמפיין אחד לפחות שבו אמרתי לשחקניות והשחקנים שלי, תכתבו לי חצי עמוד, כן? פחות או יותר ככה. וזה היה נחמד, השתמשתי בזה, זה היה חומר מצוין, כן? אבל אני יותר נהנה היום מהדרך השנייה, כן? שזה של לא תכתבו לחצי עמוד, זה עכשיו אני אשאל, רגע, אז מה, איך נראים התקסים של בית המלוכה, של אולייטו, כן? או דברים בסגנון הזה, כן? לשאול את, את השחקניות והשחקנים ולהיות איתם באיזושהי שיחה על זה תוך כדי המשחק, כחלק מהמשחק. שמבחינתי זה חלק מהכיף שלו. אז איזה חלקים מהסיפור היית רוצה לראות במשחק? אם יש דמויות בלי שחקן שהיית רוצה שייכנסו? אם יש מטרות של הדמות שהיית רוצה שישתלבו בהמשך הקמפיין? אני מציע לדבר עם המנחה ישירות על הדברים האלה. אני כן רוצה להעיר על איזשהו משהו שאני יצא לי להתקל בו בסביבות משחקי תפקידים, וזה קצת מתקשר לי לשאלה הזאת, כן? יש איזה שנאה במקומות מסוימים לעניין הזה של סיפורי רקע, כאילו, יא, השחקן, השחקנית, החופרים האלה שכתבו לי זה, ואני רגע רוצה להפנות אל המנחות את האמירה, בואו, פגשתם פה שחקן או שחקנית שמושקעים במשחק, שמושקעים בדמות שלהם ורוצים לספר סיפור, זה אדיר. יכולות להיות עם זה בעיות, אבל יכולות להיות בעיות מכל מיני סוגים. זאת אומרת, יכול להיות בעיה, יכול להיות בעיה של שחקן או שחקנית שהם לא קשובים לדרך שבה הסיפור הוא חלק מאיזה סיפור רחב יותר. זה גם משהו שצריך ללמוד אותו, כן? לפעמים המקום שבו כותבים סיפור רקע נורא נורא מורכב קשור אולי דווקא למשחק חסר ניסיון, שלא היה מספיק מפגש עם משחק שבו מספרים את הסיפור תוך כדי משחק, אז המחשבה היא לספר את הסיפור מראש. צריך להתנסות בזה, אבל הדבר הזה עצמו, הרצון הזה לספר סיפור, זה אדיר. תנצלו את זה, תתחברו לזה, תצמיחו את זה, יהיה לכן ולשחקניות והשחקנים מצוין.
זה נשמע לי מוזר שאתה אומר שיש שנאה או איזושהי סלידה מסיפורי רקע, כי אני רק
נתקלתי בזה.
כאילו לפחות אני והמנחים שאני נתקל בהם זה רק כזה, טוב, אנחנו מתחילים משחק. מה עם הסיפורי רקע של כולם? איפה הסיפורי רקע של כולם? נו, מה קורה עם הסיפורי רקע של כולם? כי בסופו של דבר, מנחים מחפשים את זה, כי מעבר לשיחת אפס, כמו שאמרנו, זו אחת הדרכים של המנחה לרשום לעצמו נקודות של דברים שחשובים לשחקנים לראות במשחק. אם זה ברקע של הדמות, אם זה כתוב על בדף דמות שלך, זה כנראה מספיק חשוב לך. ועל כן, תרצה לראות את זה.
בוא נאמר ככה, נתקלתי בדבר הזה בבדיוק הגישה שהשתקפה בשאלה הזאת. יצא לי כבר להתקל בזה בכמה נקודות, אני לא אגיד שאין, כאילו אני נתקל גם במה שאתה אומר, תראה, צריך רגע להגיד, אני לא נחשף. ביחס לשניכם, נחשפתי יחסית מעט למשחקים בפועל עם הרבה אנשים, כן? שיחקתי הרבה עם מעט אנשים, מה שאומר שאני לא נחשפתי לכזה מגוון גדול, אבל נתקלתי באינטרנט, בפייסבוק, בפורומים, בכל מיני דברים כאלה, גם באיזה יחס כזה של חוסר סובלנות, בדיוק במקום הזה, שאני יכול להבין אותו, שוב, אני חושב שהתייחסתי לזה, אני יכול להבין את החשש הזה, של גם את החשש, ואולי גם את הניסיון הכואב של מפגש עם מישהו שרוצה לספר סיפור, אבל לא יודע לעשות את זה באינטראקציה עם אחרים, כן, שזה מה שאנחנו עושים פה. בסדר, זה חשש נראה לי לגיטימי, רק צריך להבין, יש כל מיני סוגים של חששות, אבל יש פה גם איזשהו משהו שכדאי להתחבר אליו. זהו.
בראש שלי פשוט יש עכשיו את המים של פטריק מבובספוג. בואו ניקח את כל האנשים שלא כותבים סיפורי רקע, ונעביר אותם למנחים שלא רוצים לקרוא סיפורי רקע, ובואו ניקח את כל האלה שכותבים סיפורי רקע, ונעביר אותם למנחים שרק מחפשים את הסיפורי רקע.
אני לא יודע, אני לא חושב שהייתי מתנגד אם מישהו היה כותב לי סיפור רקע, אם הוא היה עושה את זה אחרי שאנחנו יצרנו את הדמויות ביחד, ולא שהוא בא לי עם דמות. עם זה אני פחות מתחבר.
אני חשוב גם לציין, אם אנחנו כבר בסיפור הרקע הסקינן, חשוב גם לציין שבסופו של דבר הדמות שלכם היא לא הדמות היחידה במשחק. יש עוד דמויות, וצריך לשים לב שהסיפור רקע שלכם הוא אחד לא דורס ולא פוגע בסיפורי רקע אחרים, ושתיים, הוא לא הסיפור היחיד שרץ במשחק. כלומר, אם אנחנו משחקים במשחק של שניים ומעלה שחקנים, אז כנראה שיהיו כן. מפגשים שבהם אנחנו נתרכז בסיפור רקע של מישהו אחר. זה קורה וזה לגיטימי.
חד משמעית.
רציתי לשאול מה קורה אם משחקים אחד על אחד, והרסת לי עם ההערה האחרונה הזאת.
אני מתנצל.
אז תעופו על הזה. תעופו על הסיפור רקע שלכם. אני חושב אדרבה, במשחק אחד על אחד, מה הטעם בלכתוב סיפור רקע? תשחקו אותו.
רגע.
באמת.
מה זאת אומרת, מה הטעם בלכתוב סיפור רקע? הרי אמרנו שגם אתה צריך להכיר את הדמות שלך, וגם אתה מסמן למנחה שלך את מה מעניין אותך.
אז מה שאני אומר, להפך, תנצל את ההזדמנות עכשיו. אתה אחד על אחד. תגיד לו, זה הדברים שאני רוצה שיהיו בזה שלנו. יאללה, בוא נשחק את זה.
בסדר, אבל עוד פעם, בוא נגיד, יש סוגים שונים של מנחים.
די, די, זה לא ויכוח באמת.
זה לא ויכוח.
שתי הגישות לגיטימיות.
זה לא ויכוח באמת, אני פשוט אומר שיש סוגים שונים של מנחים. ויש מנחה שאתה אומר לו, כאילו, תקשיב, וזה, נו, בסדר, אני רוצה לשחק איזה, אתה יודע, מסיפור מעוני לאושר, וזה מה שמעניין אותי, בוא נשחק את זה. וואלה, מגניב. אז הוא יושב וזה. יש לך מנחה שתגיד לו, אני רוצה לספר סיפור מעוני לאושר, אז הוא יגיד לך, אוקיי, איזה עוני? מאיפה אתה בא? לאן אתה זה? והוא יתחיל לסובב לך ולהכין לך עולם ועולם מערכה שלם שיוביל אותך בסופו של דבר מעוני לאושר, וזה יהיה וואו בסופו של דבר, אבל הוא צריך זמן להכין את זה, והוא צריך לדעת איך אומרים, גם מאיפה באת, אם אתה נער השפטות, יש לך משפחה, אין לך משפחה, יש לך קשר ל... לא נגיד חומרים אסורים או מוגבלים, יש סכנות מסוימות, איזה איום גדול ונורא, אתה איך אתה רוצה, אתה רוצה לתחמן את דרכך לאושר, אתה רוצה להתנסה להגיע לשם ברומנטיקה, או שאתה רוצה להיות גיבור ולהשיג פרס שיביאו אותך לאושר. כל דבר כזה זה סיפור אחר לגמרי.
אני חושב שאפשר להסיק מזה שכדאי כנראה לדבר. מנחים, מנחות, שחקניות, שחקנים, דברו על מה שאתם רוצים. או פשוט תבואו ותשחקו מה שיוצא. גלגלו קוביות, גלגלו בטבלאות ותראו מה יוצא.
ואם משחקים דייסליס?
גלגלו בטבלאות בלי קשר.
סתם כי זה מגניב.
בטבלאות. כי אתם רוצים רעיונות, זה לא בשביל המכניקה של המשחק. זהו, זה מה שיש לומר בנושא הזה.
תגלגלו בטבלאות הנכונות, כאילו, אל תגלגלו בטבלאות של התקלויות במבוכים ודרקונים מהדורה שנייה.
רציתי להגיד, אם אתם עכשיו מנסים להמציא סיפור רקע לדמות, לגלגל בטבלת הפגיעות הקריטיות של רול מאסטר זה לא רעיון טוב.
כן, כאילו, אז אתה נתקע, החבורה מסתובבת, חבורה בדרגה 3 מסתובבת בביצה במבחים ודרקונים מדורה שנייה. המנחם מגלגל בטבלת התקלות אקראית, מוציא 19. דרקון שחור.
טוב, זה לא רלוונטי כבר יותר לשאלה, אתם יודעים.
כן, אבל טבלות זה מצחיק.
כן, טבלות זה מצוין.
אני לא יודע, אני לא השתכנעתי שלא כדאי לגלגל בטבלות התקלות, אבל לא משנה, דבר על זה בהזדמנות.
זה לא, זה לא קשור, זה לא קשור. מה שכן קשור זה שאיך במשחק שמבוסס בדיבור, אז כן, מומלץ לדבר אחד עם השני.
חברים, תראה לי שאנחנו מצינו את הנושא הזה מכל הכיוונים. דיברנו על כל הסיפורי רקע שאנחנו יכולים לשאת.
ואם לא, אז דברו איתנו.
בדיוק.
אבל לא לשלוח נובל, תשאלו אותם. בבקשה.
רגע, נקודה נורא חשובה. אנחנו פתחנו פטריון, ואנחנו נקשר אליו, הוא bpatreon.com/lokriti, ובפטריון הזה שלנו אפשר לתת כסף שיעזור לנו לקיים את הפודקאסט הזה, אחרת אנחנו נראה ולא נוכל לקיים אותו, לא סתם, זה פשוט לתת לנו, לעזור לנו, כן, אנחנו נקיים אותו כנראה בכל מקרה כי בא לנו, אבל אם אתם נהנים ממנו ובא לכם לעזור לנו לחסות את עלויות וההוצאות שלנו, אז אתם יכולים להצטרף לכמה תורמים האמיצים הנחמדים שכבר תרמו לנו, ולעזור לנו להגיע ליעד הראשון שלנו, שהוא $12 בחודש, מה שיאפשר לנו לחסות את עלויות הסאונד קלאוד שלנו. אז תעשו את זה.
אנחנו מדממים דולרים בשבילכם, מדממים.
בדיוק.
אבל זה קצת כמו דימום מאף כזה, זה כמה טיפות.
די, די. חברים, מה אתם אומרים? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי ביי.
לוקריטי מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3, לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לוקריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. אני רוצה לספר לכם שאני נתקלתי בווידאו שהמיר אותי לזה.
מבוכים ודרקונים מהדורה 5.
המיר את דתי ל-Old School Essentials. אני מגזים. ראיתי וידאו שנתן קריאה מאוד מעניינת למכניקה של Old School Essentials, ואני פתאום הרגשתי שאני פספסתי את העניין במשחק הזה. ושהוא יותר קרוב לנוסעות הלפיד מאשר לאיך ש... אני זוכר ששיחקנו לצורך העניין מוד קופסאות. אבל כל הדבר הזה לא קשור לנושא לחלוטין.
זהו, אל תקשר אליו עכשיו, ספר לנו על זה שבוע הבא.